ורבותיי, מדינת ישראל היא היום בת 62. היא בת 62. כך שהציבור ברובו הגדול, אם לא רובו ככולו, שחי כיום במדינת ישראל, הוא כבר נולד במדינה. כלומר, מדינת ישראל היא בשבילו דבר טבעי. הוא לא זוכר את עצמו אף פעם אחרת. מבחינתו, תמיד הייתה מדינה, אף פעם לא היה אחרת. אני אומר, הציבור ברובו הגדול, גם המיעוט האחר, היו ילדים קטנים, בין אם הם נולדו בארץ או עלו לארץ. איך שלא יהיה, הציבור בשבילו מדינת ישראל כאילו הייתה מאז ומעולם. אף פעם לא היה אחרת. ממילא, אני אומר את מה שאני מרגיש היטב, לא יודעים להעריך את מה שזכינו לו. פשוט לא יודעים להעריך. באופן טבעי, רואים רק את המומים, את החסרונות, את הפגמים, ולא חסרים כאלה. אבל לא תופסים בכלל מה שהקדוש ברוך הוא העניק לנו. ולכן, כמה חשוב לא להתייחס למדינה כתוצאה מאיזה רגשות שלנו או תחושות בטן שלנו, אלא ללמוד איך מדריכה אותנו התורה, מה אומרת לנו התורה ביחס למדינה. ואז נבחח קודם כל בראש ובראשונה שמדינת ישראל היא מצוות עשה מדאורייתא. כך קראנו לנושא, וזה מה שאנחנו רוצים לברר. מדינת ישראל היא מצוות עשה מדאורייתא. ודאי כולם ישאלו, איפה זה כתוב? נראה מיד שזה כתוב. ישנה מצוות יישוב ארץ ישראל. אני מבקש להסתכל באלף. מביא לנו הרמב"ן שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. מה דורשת המצווה הזאת מאיתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? מביא הרמב"ן בהמשך, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אנחנו צריכים לא לעזוב את ארץ ישראל בידי עם אחר, ואנחנו לא צריכים לעזוב את ארץ ישראל שוממה. זוהי מצוות עשה. הרמב"ן מגדיר אותה על דרך השלילה. זה לא מצוות לא תעשה, זה מצוות עשה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לדאוג שארץ ישראל תהיה בשלטון של עם ישראל, לא בשלטון של איזשהו עם אחר. ואנחנו צריכים לדאוג שארץ ישראל תהיה מיושבת, שאנחנו ניישב אותה. איפה זה כתוב? אומר הרמב"ן, זה כתוב. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והורשתם את הארץ, שהארץ תהיה בידינו. לא רק שאנחנו נחיה בארץ ישראל, אלא שאנחנו נשלוט בארץ ישראל, שאנחנו נהיה ריבונים בארץ ישראל. והורשתם את הארץ, זה שלא נעזוב את ארץ ישראל בידי עם אחר, וישבתם בה שאנחנו צריכים ליישב את הארץ, לא להשאיר את הארץ שוממה. ממשיך הרמב"ן ואומר, ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שיבת עממים. אולי תבוא ותגיד שזוהי מצווה, נכון מצווה, אבל מצווה שניתנה רק לזמנו של יהושע בן נון. אומר הרמב"ן, לא, אין הדבר כן. אבל הארץ לא נניח אותה בידם, בידי שיבת העממים, ולא ביד זולתם מן האומות, ולא בידי שום עם אחר, בדור מן הדורות. אם כן, היא מצוות עשה לדורות. אז יש לנו מצוות עשה לדורות? ומה היא מצוות עשה לדורות? של יישוב ארץ ישראל, יש בה שני מרכיבים. למצווה הזאת יש שני מרכיבים. מרכיב ראשון זה ריבונות, שאנחנו נשלוט בארץ ולא שום עם אחר. מרכיב שני, התיישבות, שאנחנו ניישב את הארץ. מוריי ורבותיי, מה המשמעות של המרכיב הראשון? שאנחנו נשלוט בארץ, שיש שלטון של עם ישראל בארץ, זוהי מדינה. אז התורה מצווה אותנו לא רק שנחיה בארץ ישראל, אלא שתהיה לנו מדינה משלנו, שאנחנו נהיה ריבונים בארצנו. זה מצוות עשה דאורייתא. ואני רוצה להגיד, ואני מקווה שדבריי יהיו מובנים, אני רוצה לחדד את העניין, ואני רוצה לבוא ולומר שהמצווה הזאת מתקיימת. בין אם המלך הוא דוד המלך או שלמה המלך, או המלך הוא ירובעם בן נבט או אחיו. בין אם דוד ושלמה הם המלכים בארץ, ובין אם ירובעם או אחיו הם המלכים בארץ, מתקיימת המצווה שארץ ישראל נמצאת בשלטון של עם ישראל, ולא בשלטון של איזה גוי. או במילים אחרות, אם דבריי עוד לא מובנים, מה שאמרתי עכשיו, אגיד את זה במילים אחרות, אין הבדל אם השלטון הוא שלטון של צדיקים, או השלטון הוא חלילה שלטון של רשעים. אבל אם זה שלטון יהודי, אז זה נמצא בשלטון של עם ישראל, ולא חלילה בשלטון של גויים. כדי לתפוס את הערך של מדינה, אני מבקש להסתכל בבית. אומרת לנו הגמרא, אמר רבי חלבו, אמר אולה בירה, אמר רבי אלעזר, הרואה ערי יהודה בחורבנן, מי שרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר, ערי קודשך היו מדבר, וקורע, חייב לקרוע קריאה, כמו לא עלינו, על אבא או על אמא שהלכו לעולמם. ירושלים בחורבנה, אם הוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא אומר, ציון מדבר הייתה, סליחה, אומר ציון מכן מדבר הייתה, וירושלים שממה, וקוריאה, חייב לקרוא הקריאה. בית המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה, וקוריאה. אז יש לנו חובת קריאה, על ראיית חורבן. אם אנחנו במקומות מסוימים רואים חורבן, אנחנו חייבים לקרוא הקריאה. נשאלת השאלה, מה אנחנו צריכים לראות כדי להתחייב בקריאה? מה צריך לראות? אני לא שואל, ציבור כל כך גדול, אילו היה זמן, יכולנו לנהל שיחה, אבל באופן פשוט אני מבין שוודאי אתם אומרים לי, מה השאלה בכלל? אם רואים הרי יהודה, נתייחס הרי יהודה, הרי יהודה הרוסות, חריבות, יהודים לא חיים שם, אז הם חייבים לקרוא הקריאה. אז לנו זה נראה לכאורה פשוט. בא בית יוסף, בא בית יוסף, ומראה לנו שזה לא כל כך פשוט. הבית יוסף מעמיד שתי אפשרויות. אני מבקש להסתכל בבית אחת. אומר הבית יוסף, והי ערי יהודה בחורבנן דקאמר. מה שנאמר, הרואה ערי יהודה בחורבנן. דהיינו, הכוונה שהן חריבות, שערי יהודה חריבות, ואין בהן יישוב, כלומר אין בהן יישוב יהודי, אין שם יישוב יהודי, כי הכל חרב, אין בהן יישוב כלל, אין בהן יישוב יהודי כלל, אבל אם יש בהן יישוב, יש בהן יישוב יהודי, אבל פי שהם בידי גויים, למרות שגויים שולטים שמה, היה נראה לכאורה, דאין צריך לקרוע? למה אין צריך לקרוע? כי הרי יהודה אינן חריבות? היישובים הם בנויים? יהודים חיים שם? אלא שהשלטון הוא שלטון של גויים? זאת אפשרות אחת. אומר הבית יוסף, ואפשר, דכל שהם בידי גויים, אף על פי שיש בהם יישוב, למרות שיש בהם יישוב יהודי, בחורבנן מקרי, זה נקרא חורבן, ועל זה אני חייב לקרוא הקריאה. מה האפשרות השנייה שהוא מאמין? בואו נצייר, והבית יוסף מכריע וכן עיקר, כמו האפשרות השנייה, וכן עיקר. אז מה, בואו ניקח את הציור. היישובים ביהודה בנויים, יש לכל אחד ואחד וילה, יש לו גן מסביב, אתם רוצים גם בריכת שחייה, הכל בנוי, אלא שהשלטון הוא שלטון של גויים. אומר הבית יוסף, זה חורבן, על החורבן הזה אני צריך לקרוא הקריאה. על זה אני צריך לקרוא הקריאה. מה שאין כן, אם הרי יהודה חריבות פיזית, אבל השלטון הוא שלטון ישראל, זה לא נקרא חורבן? על זה אני לא חייב לקרוא הקריאה. כך מכריע בית יוסף. כלומר, עכשיו אני אסביר את דבריו. אומר הבית יוסף, השאלה היא על מה אני צריך לקרוא הקריאה. על מה אני מתחייב לקרוא הקריאה? על איזה חורבן? האם אני מתחייב לקרוא הקריאה על החורבן הטכני? או על החורבן הלאומי? על מה אני חייב לקרוא הקריאה? אומר הבית יוסף, החורבן הטכני זה כלום. היום הבית הרוס, מחר בונים אותו. אני חייב לקרוא על החורבן הלאומי, גויים שולטים שם, זה חורבן לאומי. על זה אני חייב לקרוא הקריאה. זה הבית יוסף, הוא מעמיד שתי אפשרויות ומכריע. כל הפוסקים אחריו, אין להם כבר שתי אפשרויות, הם מדברים על אפשרות אחת, אפשר לראות אחד, אחד לאחד, שתיים. הבך. ופשוט הוא, דהי הרי יהודה בחורבנן דקאמר, היינו, אפילו יש שם יישוב, אפילו יש שם יישוב יהודי, כל שיד האומות שולטת עליו, בחורבנן מקרי, זה נקרא חורבן, על זה אני חייב לקרוא הקריאה. המגן אברהם שלוש, בחורבנן, אף על פי שיושבים בהם ישראל, כיוון שהאומות מושלים עליהם מקרי חורבן. והמשנה ברורה, ארבע, בחורבנן אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם מקרי בחורבנן. אז אני רוצה שתשמעו טוב, לשמוע, ללמוד מזה, מה זה, איזה ערך יש למדינת ישראל? כל מקום בארץ ישראל, שמדינת ישראל שולטת בו, היא מוציאה אותו מהחורבן, זה בניין. כל מקום שגם אם יהודים חיים שם שלא בשלטון ישראל זה חורבן. אז יבוא השואל וישאל, למה רק ביהודה? למה הרואה הרי יהודה בחורבנן? למה רק ביהודה? מתייחס לזה בעל פאת השולחן. ובגימה אפשר לראות, וטעם הסיבה שאני חייב לקרוא רק ביהודה, דשם עיקר המלוכה של ישראל הייתה. במילים אחרות, אמנם כל מקום בארץ ישראל שגויים שולטים שם זה חורבן, כל מקום, אבל לא על כל חורבן אני חייב לקרוא הקריאה. על איזה חורבן אני חייב לקרוא הקריאה? מקום שאני חש את הקורבן, את החורבן יותר. מקום שהלב שלי נצבט מהחורבן. איזה מקום? מקום ששם הייתה עיקר מלכות ישראל, והיום גויים שולטים שם. פה אני, הלב כואב יותר, אז פה אני חייב לקרוא הקריאה. אבל האמת היא שכל מקום בארץ ישראל שגויים שולטים, זה נקרא חורבן. אגב, גם ביחס לקריאה הפרטית, על, לא עלינו, על אבא או על אמא, מתי קוראים קריאה? או בשעת יציאת נשמה, או כשלוקחים את, את הנפטר לקבר, כלומר כשהלב הוא חם, אז אני קורא הקריאה. הקריאה בבגד היא מבטאת את הקריאה בלב. וגם פה, כל מקום זה חורבן, אבל לא בכל מקום אני מרגיש כל כך את החורבן כמו ביהודה. עד כדי כך, עכשיו אנחנו נראה הלאה. דלת. אבל אני חייב להקדים, לפני שנראה בפנים דלת, אני חייב להקדים. הרי בזמנו שקידשו את החודש על פי הראייה, שבאו עדים לבית דין ואמרו, ראינו את הלבנה בחידושה, ובית הדין קידש את החודש, איך הודיעו לכל העם מתי ראש חודש? אז אומרת לנו המשנה, בתחילה היו מסיעין מסועות, היו מדליקים לפידים בראשי הערים, הדליקו קודם, הכינו, בית הדין הכינו נושאי לפידים שיהיו מוכנים, ואם הם מקבלים את ההוראה, אז נדלק על הפיד הראשון הכי סמוך ללשכת הגזית, בהר הראשון, רואים אותו מהר השני, מדליקים שם את הלפיד, בהר השלישי, הרביעי, כך, הכל הפך להיות כמדורת אש, וכולם ידעו מתי ראש חודש. יופי, באו המינים, המינים אלה ראשוני הנוצרים, והם במכוון הדליקו לפידים בלילה לא נכון, כדי להטעות, אז כבר אי אפשר היה להשתמש באמצעי הזה. אומרת המשנה ככה, בתחילה היו מסיעים מסועות, מי שקלקלו המינים, היו השלוחים יוצאים. אבל לא הייתה אפשרות לשלוח שליחים בכל חודש. לא הייתה פשוט אפשרות כזאת. אני לא צריך להגיד איזה אמצעי תחבורה היו בימים ההם. אז שלחו שליחים אך ורק באותם חודשים שכל אדם מישראל חייב לדעת מתי ראש חודש. זה מה שאומרת המשנה שהתקנו אותה פה, ד' על שישה חודשים השלוחים יוצאים. על ניסן מפני הפסח, זה כל אחד מישראל צריך לדעת. מתי קידשו את חודש ניסן? כדי לדעת מתי פסח? מתי אני אסור באכילת חמץ? מתי אני חייב לאכול מצה? על אב מפני התענית, לדעת מתי לצום בתשעה באב. על אלול מפני ראש השנה, ראש השנה עצמו, הרי הוא ראש חודש. אז איך כל העם ידע מתי ראש השנה? היו צריכים להודיע ללול וכל אחד ספר מראש חודש אלול עד לראש השנה כדי לדעת מתי ראש השנה. על תשרי מפני תקנת המועדות כדי לדעת מתי בדיוק יום כיפור וסוכות. על כיסלב מפני חנוכה ועל הדר מפני הפורים. אז יש לנו פה שישה חודשים שהשלוחים יוצאים. עוד הפעם, ניסן בגלל פסח, אב בגלל תשעה באב, אלול בגלל ראש השנה, תשרי בגלל יום כיפור וסוכות, כסלו בגלל חנוכה, ואדר בגלל פורים שישה חודשים. מוסיפה המשנה, וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. יצאו גם על אייר, כדי לדעת מתי פסח שני. אז כמובן ישר מתעוררת שאלה. המשנה אומרת שהיו יוצאים על אב מפני התענית, כדי לדעת מתי לצום בתשעה באב, נכון? אז יש בית מקדש או אין בית מקדש? באופן פשוט, אין בית מקדש. אז מה נאמר? כשהיה בית המקדש קיים, יוצאים גם על אייר, מפני פסח שני, לדעת מתי פסח שני. מה, יצאו גם על אב וגם על אייר? אז אפשר להסביר בפשטות, אפשר להסביר, שהכוונה היא יצאו גם על אייר נוסף לקודמים, ואז לא יצאו עליו. אז לא יצאו עליו. אבל מה נעשה שהרמב״ם כותב מפורשות בפירוש המשניות, מפורש שיצאו בבית שני, שבית המקדש היה קיים, יצאו כמובן על אייר בגלל פסח שני, אבל יצאו גם על אב, לדעת מתי לצום בתשעה באב. מה הולך פה? קודם כל אפשר לראות את הרמב״ם, אפשר לראות את הרמב״ם, אות אחת, דלת אחת, ובבית שני, לא היו מתנים, לא עשירי בטבת, ולא 17 בתמוז. ולפיכך לא היו יוצאים על טבת ועל תמוז. אילו היו מתנים בטבת ובתמוז, היו צריכים שליחים גם אז לשלוח. העובדה שלא שלחו שליחים, סימן שטבת ותמוז לא יתנו. והיו מתנים תשעה באב בבית שני. בואו נעזוב את סוף הרמב״ם, אולי נבאר אותו אחר כך. כותב הרמב״ם מפורשות שבבית שני צמו בתשעה באב. והתשבץ, אחד מרבותינו הראשונים, ממש יוצא מגדרו מחוסר הבנה של מה שהרמב״ם כותב. אני מבקש להסתכל בשתיים. הוא היה ראשון התשבץ. ובפירוש המשנה לרמב״ם ז"ל ראיתי דברי תימא, שהוא מפרש שם שבימי המקדש היו מתנים באב, ומתניתין דל שישה חודשים שלוחים יוצאים דתנן על אב מפני התענית, מפרש לה הרמב״ם אב בזמן שבית המקדש קיים, ואי אפשר לפרש כן, איך אפשר להגיד שבזמן שבית המקדש קיים צמו בתשעה באב? עד כדי כך קשה לו שהוא מסיים ונראה שמה שכתב הרב זל, הכוונה הרמב״ם, בזה הוא טעות סופר. זה לא כתב הרמב״ם. לא יכול להיות שזה כתב הרמב״ם. זה ודאי, זה טעות סופר. זה לא כתב הרמב״ם. עד כדי כך קשה לו. אבל אנחנו רוצים לבאר ולהוכיח שזה כתב הרמב״ם. ולמה כתב הרמב״ם כך כמובן? אבל כדי ש הדבר הזה יהיה ברור, אנחנו, אין לנו ברירה אלא להסתכל בשלוש, לראות את הסוגיה בגמרא. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מהי דכתיב, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי זה תמוז, וצום החמישי זה תשעה באב, וצום השביעי זה צום גדליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה. כך מנבא הנביא זכריה, שהצומות יהפכו לחגים. אומרת הגמרא, קרי להו צום וקרי להו ססון ושמחה. כלומר, הוא משתמש לגבי הימים האלה במושג צום ובמושג ססון ושמחה. כלומר, יש מציאות שזה צום ויש מציאות שזה ססון ושמחה. במילים אחרות, מתי זה צום ומתי זה ססון ושמחה? אמר רב פאפה, עכשיו תשמעו טוב, בזמן שיש שלום, יהיו לססון ולשמחה. חוגגים, לא צמים, לא רק לא צמים, אסור לצום, חוגגים. יש שמד על ישראל חלילה, גזרות שמד, גוזרים, הגויים גוזרים גזרות על ישראל, צום, חייבים לצום. אין שמד ואין שלום, מצב ביניים, הגויים לא גוזרים גזרות על ישראל, אבל אין גם שלום. זה תלוי ברצון של ישראל. רצו מטענים, אם ישראל רוצים הם מטענים באותם ימים, רצו אין מטענים. ובאמת, כל הצומות במצב כזה, ישראל לא יטענו. הם לא רצו ולא יטענו. איהכי תשעה באב נמי, מים תשעה באב? אמר רב פאפה, שני תשעה באב, הועיל והוכפלו בו צרות, תשעה באב כן צמו. במצב הביניים הזה יש שלושה מצבים, שלום, ססון ושמחה, שמד, צום. אין שלום ואין שמד, תלוי ברצון של ישראל. ובמצב הביניים הזה, עם ישראל צם, קיבל על עצמו לצום בתשעה באב. כל הצומות האחרים לא, אבל בתשעה באב כן. ואני אגיד לכם את האמת, אני הייתי שואל אתכם שוב, אי אפשר בציבור כזה, יש פה משהו אחד שלא ברור לנו מה זה. ברור לכולנו, לא עלינו מה זה שמד. הגויים גוזרים גזרות על ישראל עד כדי שימירו דתם. זה שמד. זה אני מבין. מה זה שלום? מה זה יש שלום? מה זה יש שלום? כנראה מאז ועד הנה יש שאלה גדולה מה זה שלום. אומר רשי שיש שלום, מפרש רשי שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. במילים אחרות, לדעת רשי שלום פירושו שעם ישראל הוא שולט בארצו. עם ישראל הוא ריבון בארצו. זה שלום. דעת רבנו חננאל, בזמן שיש שלום, כלומר כל זמן שבית המקדש קיים, זה נקרא שיש שלום. עד כאן הבירור, הבירור. עכשיו, באה שפת אמת, והוא אומר, הרמב״ם סובר כמו רש"י, שמה ששלום פירושו, כשעם ישראל שולט בארצו, זה נקרא שלום. ובבית שני, רוב תקופת בית שני, עם ישראל לא שלט בארצו. בתחילה שלטו הפרסים, אחר כך היוונים. רק בתקופת החשמונאים, עם ישראל שלט בארצו. לכן לדעת הרמב״ם, גם בבית שני צמו בתשעה באב. למה צמו בתשעה באב? יש בית מקדש. על מה צמו? צמו על החורבן של שלטון ישראל, שאין לנו שלטון ישראל בארץ. לדעת הרמב״ם, אז זה צמו בתשעה באב. אפשר לקרוא את השפת אמת, התקנו אותו פה. ונראה זה מפרש, דהד אמרינה, בזמן שיש שלום יהיו לססון ולשמחה, היינו, כשהמלכות ביד ישראל, כשעם ישראל שולט בארצו, כדי פיריש רשי, כמו שרשי מפרש, כך סובר הרמב״ם. אבל כשהיו כפופים תחת יד אומות, דהיינו בימי מלכות פרס ובימי יוון, אפילו בזמן המקדש, הוא בכלל רצו מטענים. ובזעת אישפיר, זה טוב לישון אף על יער, דמשמע גם על כל אלו דלאלה היו יוצאים, יצאו גם על אב וגם על יער. אז לדעת הרמב״ם, צמו בתשעה באב, גם כשהיה בית מקדש, למה? על חורבן שלטון ישראל בארצו. ואני מבקש להביא הוכחה ליחס של הרמב״ם לריבונות ישראל בארצו. אז בבקשה להסתכל בהי. בהי. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. יש כאן תיאור של המצב הקשה, הדיכוי הברוטלי של היוונים, פיזית ורוחנית גם יחד, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אני מודה, אני הייתי צריך להתיק הלאה. לדעת הרמב״ם, יש שני מרכיבים לקביעת חנוכה. המרכיב הראשון, חזרה מלכות לישראל. חזרנו להיות ריבונים בארצנו. פרקנו עול זרים. עם ישראל החל שוב לשלוט בארצו. המרכיב השני זה נס פך השמן. לדעת הרמב״ם, שני מרכיבים לקביעת חנוכה. אני לא התקתי את ההלכה הבאה. אבל המרכיב הראשון אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל. לכן אנחנו נקבע לנו לחגוג את חנוכה. אבל אני מבקש שנדייק. אם הרמב״ם היה כותב, בואו תסתכלו יחד איתי. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, השורות האחרונות, והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל, נקודה. אילו הייתה כאן נקודה, הייתי אומר, ודאי, הרמב״ם מתכוון כאן לחשמונאים הראשונים, שהם היו קדושים וטהורים, היו חסידי עליון, שהם הניפו דני סמרת אך ורק, כי היוונים רצו להשכיחם תורתך ולהבירם מחוקי רצונך. אבל הרמב״ם כותב, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. כך כותב הרמב״ם. מוריי ורבותיי, עם כל אי הנעימות, אני חייב להגיד, כל מי שיודע, יודע, שדי מהר הפכה מלכות החשמונאים לצדוקים. צדוקים. דעת חכמי ישראל לא הייתה נוחה מהם. לא נעים לי להגיד מי היו המלכים שם. ביניהם היה ינאי המלך, שהגמרא בקידושין מספרת שהוא הרג את חכמי ישראל. ינאי המלך. אומר הרמב״ם, בכל זאת, חזרה מלכות לישראל עד החורבן השני, כולל ינאי המלך. מלמד אותנו הרמב״ם, שיש ערך למלכות ישראל, יש ערך שעם ישראל שולט בארצו ולא גויים, גם אם לא מדובר במלכות שלמה, גם אם מדובר במלכות פגומה, גם אם מדובר במלכות חסרה, בכל זאת יש ערך שהיהודים שולטים בארץ. מתקיימת כתוצאה מזה מצוות יישוב ארץ ישראל. אולי אתם תגידו, הרמב״ם לא ידע בדיוק מי אלה היו המלכים של החשמונאים אחר כך? סליחה, אני רק ממית שאלה רטורית. היעלה על הדעת דבר כזה? זה לא מצאו באיזה חפירות ארכיאולוגיות מי היו המלכים שם. הגמרא מספרת מי היו המלכים שם. נו, אז הרמב״ם ידע את הגמרא? אם אני יודע אותה, הרמב״ם ידע אותה? אבל מי שיש לו עוד ספק, אני מבקש להסתכל בשתיים. דברי הרמב״ם עצמו. אבל במקדש שני, שהיו בו כל העניינים בלתי מושלמים, כמו שידעת, והמלכים לא היו הולכים לפי המסורת הישרה, והיו מעמידים כהנים גדולים בכוח, אף על פי שאינם ראויים לכך. אז הרמב״ם ידע מה שהיה. ובכל זאת כותב הרמב״ם, חזרה המלכות לישראל עד החורבן השני. מלמד אותנו הרמב״ם איזה ערך יש לעצמאות ישראל. ואני מודה ומתוודה, אילו הזמן היה מאפשר לנו, היינו ודאי מבררים מהו הערך הגדול של הדבר הזה. אבל מה אני אעשה שהזמן לא מאפשר לנו? אז רק נראה עוד דבר אחד, אבל אין לנו ברירה אחרת. אני מבקש להסתכל בטט, הדבר האחרון. פשוט אנחנו חייבים לסיים. כך מובא בירושלמי, רבי אבא בר זמינה בשם רבי הושעיה. גדול הוא קידוש השם מחילול השם. כך הוא אומר. היה מורי ורבי זכר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה, היה חוזר על המאמר הזה המון פעמים. והוא אומר, מה אומר פה הירושלמי? שקידוש השם הוא גדול מחילול השם. אני מניח שכל ילד יודע שקידוש השם גדול מחילול השם. מה אומר הירושלמי פה? אלא הוא הסביר, כשישנה תופעה שיש בה גם קידוש השם וגם חילול השם, דע לך שמה שמכריע זה קידוש השם. כשיש תופעה שיש בה גם חיוב וגם שלילה, ואתה תוהה איך להתייחס לתופעה הזאת, אז תדע לך שמה שמכריע, מה שצריך להכריע, זה הצד של קידוש השם. הצד החיובי צריך להכריע. ושוב, אין לנו אפשרות. אילו הייתה לנו, היינו מבררים, איזה קידוש השם יש בתקומתה ובקיומה של מדינת ישראל. עד כאן.